לו, הוא התווכח איתו הרבה, נכון. אין שמואל, אין שמואל. יש לנו במקור א', בדף שלכם, שנביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אליו תשמעון. וזה הנביא של שמואל, של שאול. לכל מלך יש נביא. והנביא, טוב, זה מערכת יחסים מאוד מורכבת ועמוקה, מערכת יחסים של שאול ושמואל. אבל שמואל מת, במובן הכי עגום של המילה מת. ובמקביל, דבר שני, ששאול הסיר את האובות והעידונים. אז נקרא את כל מקור א', כי אתה בא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. לא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההם. למה דווקא כי אתה בא אל הארץ? כי בחוץ לארץ הבעיות הן לא פשוטות וחמורות, אבל אין אחריות על החיים, אין אחריות על המציאות. יש בעיקר הישרדות, ואפשר להימלט ולברוח, ולא תמיד צריך למצוא מענה. אבל כשבאים אל הארץ, צריך לתפוס פיקוד על הארץ, ואי אפשר לברוח, טקטית הבריחה, אי אפשר לגלות למקום אחר. אנחנו פה אחראים על מה שקורה פה בארץ הטובה הזאת. ולכן יהיו אתגרים וקשיים שפעמים רבות לא נוכל, מנהיגי ישראל ירגישו שאין להם יכולת למצוא מענה, אבל אין אף אחד שיכול לפתור את הפתרון, ולכן אנחנו נבקש, זה משהו מאוד אנושי, יש דברים אנושיים אבל מכוערים לצערי הרב, זה לבקש אובות ועידונים. מה זה אובות ועידונים? קוראים איזה מגיה שחורה, לבקש, זה חוסר ביטחון עמוק באלוקים וחוסר אמון עמוק בעצמנו, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את כל מה שהוא חושב שאנחנו צריכים לדעת. הקדוש ברוך הוא העניק לנו את כל הכלים, ויש דברים שאנחנו לא יודעים, כי הקדוש ברוך הוא חושב, הקדוש ברוך הוא פוסק שיותר נכון שלא נדע אותם. אנחנו לא אלוקים, אנחנו בני אדם, וזה המון, נראה כמה זה המון היום בתוך הפרק בעזרת השם. ויש דברים שאנחנו לא צריכים לדעת, יש דברים בעתיד שאם נדע אותם, אז הם יקלקלו את הכל. יש דברים שדווקא מול הלא נודע, במצבי אי ודאות, אנחנו צריכים לגלות מתוכנו את הכישרון שלנו, את הנשמה שלנו, את האחריות שלנו. ולכן אחד החטאים הכבדים בהגעה לארץ ישראל זה כתועבות. אתם יודעות שהמילה תועבות היא מילה עם קונוטציה מאוד מאוד שלילית, שיש הרבה עבירות קשות בתנך שלא מוגדרות בתור תועבות. זה מוגדר בתור תועבות. לא ימצא בך, ויש פה רשימה של דברים שמאוד דומים אחד לשני. לא ימצא בך מעביר בנו ביתו ואש, קוסם קסמים, מעונה, מנחש, מחשף, חובר עבר, שואל אוב ועידוני. זה ניסיון לגלות את מה שאלוקים לא רצה שנגלה. תראו, אנחנו צריכים להתאמץ מאוד לגלות דברים. יש לנו מוח, ויש לנו שכל, ותושייה, ויצירתיות. המין האנושי, האדם גילה הרבה דברים שהוא לא ידע קודם, אבל זה מכוח הכישרונות שהקדוש ברוך הוא טבע בתוכנו, טבע בתת בתוכנו, וטבע בתף מאיתנו לנצל אותם. והניסיון לעקוף את זה הוא ניסיון שהורס את כל מערכת היחסים עם אלוקים, כי תועבת השם כל עושה אלה, ובגלל התועבות האלה השם אלוקיך מוריש אותם מפניך, תמים תהיה, ככה רש"י מסביר, תמים תהיה פסיק, ואז אתה עם השם אלוקיך. עם הקדוש ברוך הוא ברור שאנחנו תמימים, אבל גם נהיה תמימים במציאות. אז נהיה עם השם. הגויים האלה שאתה יורש אותם, אין מונים ולקוסמים ישמעו, ואתה לא כן נתן לך השם אלוקיך. זה הבדל, אחד ההבדלים המהותיים והיסודיים, היחס אל העולם. אנחנו מאמינים בעולם, מאמינים בטוב, מאמינים ביכולות שלנו, מאמינים בכישרונות שלנו, מאמינים גם במצבים מסובכים מאוד שהקדוש ברוך הוא איתנו, עוטף אותנו, או שאנחנו מנסים לברוח לפתרונות כזב. נביא מקרבך מאחיך כמוני, יקים לך השם אלוקיך. אליו תשמעון. שאול היה מחובר בכל ליבו ומעודו לפסוקים האלה. ולכן חלק מהמפעלות של שאול זה שאול הסיר האובות ואת העידונים מהארץ. אחרי ההקדמה הזאת נוכל להתחיל להבין מה קורה פה. ויקבצו פלישתים ויבואו ויחנו בשונם, ויקבוץ שאול אל כל ישראל ויחנו בגלבוע. פלישתים יוזמים מלחמה. פלישתים פה עם התוקף. אנחנו בשונם, אנחנו בגלבוע, מעל עמק ישראל. שונם היא בצד צפון של עמק ישראל, במורדות הצפוניים, או במעלות צפוני של עמק ישראל, לכיוון אפולה, קצת דרומית מאפולה, ושאול חונה בגלבוע הדרומית לעמק ישראל. זה מעניין שהצבא התוקף נותן לצבא המותקף את יתרון הגובה. ברור שצבא שנמצא במקום יותר גבוה, גם שני חתולים יודעים את הסוד הזה, שמי שנמצא יותר גבוה יש לו יתרון טקטי במלחמה, פלישתים יוצאים מלחמה, הם חונים מקום נמוך ומאפשרים לנו להשתלט על הגלבוע שיותר גבוה. עוד קצת רקע טכני, פלישתים לא גרים בעמק ישראל. פלישתים גרים בפלשת, בשפלת הים, במישור החוף הדרומי. מה הם עושים בגלבוע? אז התירוץ הוא די טכני, זאת אומרת, הגלבוע, עמק ישראל, הוא ציר התנועה, דרכי המסחר מהנמלים בחוף, אל הממלכות הצפוניות, אל הקד, קלנה, אשור, בבל, נינווה, סוריה, ארם, עובר דרך עובדי מילק, עובדי ערה, משם לעמק ישראל, בעמק ישראל עוברים עד רמת הגולן, משם מטפסים לממלכות הצפוניות. אז מלחמה מסחרית, אסטרטגית, טקטית, מלחמה חילונית כזאת שפלישתים רוצים להשתלט על הדרך הזאת. אז הם יוזמים מלחמה ושאול נערך לקראת המלחמה. בואו נקרא ביחד את הפסוקים, לא הכל, אבל אני אקפיד להדגיש את מה שאני רוצה להדגיש. וירא שאול את מחנה פלישתים וירא ויחרד ליבו מאוד. שאול היה בחייו בקרבות רבים שנראה היה שאין כל סיכוי לנצח בהם. שאול הביט למלאך העיניים בעיניים מקרוב בלא מעט פעמים, הוא גילה תעוזה וקור רוח, האמונה האינסופית שלו בנצח ישראל שלא ישקר ולא ינחם, האמונה שלו שבאה לידי ביטוי בזה שהקדוש ברוך הוא הפקיד בידיו את עמו ישראל, ולכן לא יכול להיות שהוא לא ימצא פתרונות. אנחנו לא נעבור עכשיו על ההיסטוריה של שאול, אבל שאול עמד פעמים לא מעט מול מצבים שהיו נראים אבודים לגמרי, והאמונה שלו בעם ישראל ובהשם העניקה לו את האפשרות לגלות מתוכו את המוצא, את הפתרון, ופתאום פה הוא מפחד. מה זה מפחד? זה מילים יותר, וירא ויחרד ליבו מאוד. זה הכפלה ותוספת של מאוד. משהו, מה מפחיד אותו? כתוב מה מפחיד אותו, וירא. כשהוא יצא למלחמה הוא לא פחד. הוא יכול למות בקרב, זה לא נעים, אבל הוא הולך על זה. אבל כשהוא רואה, הוא מגיע לשדה הקרב, הוא רואה משהו, משהו ויזואלי, הוא רואה משהו שפלישתים כנראה מעוניינים שהוא יראה. אתם יודעות שמלחמה, אם יש לאויב יתרון מאוד גדול, אז הוא ישמח לחשוף אותו. לפעמים זה נשק סודי שרוצים להפתיע איתו את האויב, אבל לפעמים אנחנו רוצים להפיל את המורה ולפגוע ברוח הקרב ולזרוע ייאוש בקרב חיילי האויב. כנראה שהוא ראה משהו, הוא ראה משהו, מה הוא יכול לראות? שם ראה משהו ש... איזה הישג, יתרון, שהפלישתים הצליחו לרכוש לטובתם. זה לא כל כך חשוב מה זה, אני כן אנסה להסביר מה זה, למרות זה לא כל כך חשוב. נניח שצבא בא לקרב, הוא רואה שלצבא השני יש טנקים, ולא אין טנקים. הוא רואה שלצבא השני יש מטוסים, ולא אין מטוסים. מלחמה מוכרעת לפי עוז הרוח, הדבקות במשימה, אבל הרבה מאוד גם בזכות היתרון הטכנולוגי. ואתם יודעות ש... מרוץ החימוש החל בערך בזמנם של קין ואבל. זאת אומרת, בהתחלה רבו בידיים עד שמישהו הרים מקל, ואז השני הרים מקל יותר גדול. ואז השלישי זרק עליו גזע שלם, ואז הרביעי לקח אבן, והרביעי לקח אבן מחודדת יותר, וזה נמשך עד היום. באמת התרחקנו הרבה כבר. אנחנו כבר לא יודעים לאן, אנחנו יכולים להשמיד את כדור הארץ ואת היקום כל כך הרבה פעמים, מכלי הנשק. זה מרוץ נשק, הוא ממציא משהו, הוא ממציא נגד, ויושבים מדענים ורפאל ומעבדות וטז ותעשייה אווירית, וכל הזמן חושבים על מיגון ונשק, ומיגון ונשק זה תולדות המלחמות. אז פלישתים הצליחו לפתח משהו כנראה, משהו ששאול רואה אותו, הם כנראה מציגים אותו לרעבה, בגאווה, כדי שהמודיעין הישראלי יראה אותו, ושאול רואה אותו והוא מגיב, ויראה ליבו ויחרד ויראה ליבו מאוד, לא מאוד, כי אין לו מענה, כי אין לו מענה. מה עושים כשאין מענה? מה עושים? אם זה ויכוח כלכלי, אז הפסדתי כסף. אבל שאול הוא מלך ישראל, ואם הוא רואה שהצבא הישראלי הולך להפסיד, אז אין לו מענה, אז לא יהיה צהל. אם צהל יפסיד בקרב, אז לא יהיה צהל. אם לא יהיה צהל, לא תהיה ריבונות, לא תהיה מדינה, לא יהיה עם ישראל. אין דבר כזה, אין מענה. אין דבר כזה. אבל הוא היה אדם הכי יצירתי, והכי מתוחכם, והכי הצליח לתחבולות לעשות מלחמה, והוא שובר את הראש, הוא רואה משהו ולא מוצא מענה. מה הוא רואה? אני אגיד לכם מה לפי דעתי הקטנה הוא רואה. זה לא מסובך, אני חושב. אפשר לראות את זה משני מקומות, אפשר לראות את זה גם מפרק למד א', אפשר לראות את זה גם מפרק א', בשמואל א', ויקונן דוד את הקינה הזאת עד שאול ויונתן. ויאמר ללמד בני יהודה קשת, מה פתאום מחליט ללמד בני יהודה קשת? כנראה זה קשור, אחד הלקחים המרכזיים בקרב זה ללמד בני יהודה קשת. הקשת היא לא משהו חדש, הקשת והיא רובה קשת, זה כבר בספר בראשית. קשתות האנושות עלתה לתרגיל הזה מזמן, אבל כנראה מה? כנראה משהו חדש יותר. תראו מה הוא אומר, הרי בגלבוע על טל ועל מטר עליכם ושדה תרומות, כי שם נגאל מגן גיבורי, מגן שאול בלי משיח בשמן, שם נגאל מגן גיבורים. נון גימל עין למד, מה זה נגאל מגן גיבורים? שני המקורות האחרים קצת מסבירים מה זה. ולא תגאל נפשי אתכם, מבטיח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. מה זה להיגאל? אנחנו רואים את זה בעברית הרבה. אין רוחי קצה בכם, אומר רשי. כל גאילה, כמו הגאלת כלים, כל גאילה לשון פליטת דבר הבלוע באחר. כמו, ואז הוא מביא את הפסוק שלנו, כי שם נגאל מגן גיבורים. זה כאילו, כאילו מה? לא קיבל המשיחה שמושכים מגן של אור בחלם מבושל, כדי להחליק מעליו מכת חץ סוכנית שלא יקוב האור. המגנים של שדות הקרב לא היו עושים ממתכת. א', זה מאוד כבד להחזיק לוח כזה של פח, וב', לא היה כסף לכל כך הרבה מתכת. ולכן המגנים בשדות הקרב הקדמונים, בשדות התנך, היו עשויים מאור, מאוד מאוד מתוח, ומרחו את האור בשכבה אהבה של שומן, כמו גריז. ואז השומן נוטה לגרום לכל דבר להחליק. אז מכות של חרב וחיצים שפגעו במגנים, החליקו עליו, החליקו. בואו תראו את מספר מסילת ישרים, מסילת שמדבר על הליצנות. תראי קושי על הצון והשחטתו הרבה. הליצנות זה הציניות בעברית שלנו. ציניות זה לא מילה עברית, אבל בכל אופן מסבירה טוב מה זה ליצנות. זה לאו דווקא חוש הומור, ממש לא. זה ליצנות אחת דוחה אלף תוכחות. כי אם אדם רוצה להיפתח רוחנית, להתקדם, לעשות חשבון נפש, אז אם הוא חמוש בציניות, אז הכל עבוד, לא יעזור שום דבר. כי כמו המגן המשוח בשמן, אשר ישמיט ויפיל מעליו החיצים ומשליחם לארץ, ולא יניחו אותם שיגיעו לגוף האדם, ככה, הציניות, בדיחה, באמת, פוזות, כל מיני מילים מכוערות כאלה, שמאפשרות לי להיות מבוצר בתוך האגו הקטן והנמוך שלי, ולא להיות פתוח לביקורת ותנועה רוחנית קדימה. אז המגן של יונתן, לא היה משוח בשמן, אין מצב שהוא לא היה מתוח בשמן. משום שיונתן ושאול הם לוחמים מקצוענים, והם טיפלו בפקל שלהם, בציוד הלחימה שלהם, בצורה הכי מקצועית שבעולם, והם משכו את המגינים שלהם בכמות נדיבה של שומן, של מה שלא יהיה. אבל זה כאילו, אני מניח, שהפלישתים גילו איזשהו תגלית טכני-טכנולוגית, שהעניק על הקשתות שלהם יתרון, שמולם המגינים הישראלים נבקעו, נהרסו. אולי זה ראשי חץ ממתכת, אולי הם מצאו מיתרים יותר אלסטיים וחזקים, ואז אפשר למתוח אותם הרבה יותר חזק, ואז הם יעופו בעוצמה הרבה יותר גבוהה. זה לא כל כך חשוב, משום אנחנו לומדים תורה, אנחנו לא לומדים היסטוריה צבאית. בשביל להבין את התורה, לפעמים צריך ללמוד גם בוטניקה והיסטוריה צבאית. הוא מצא, שאול רואה שם משהו, הוא שואל. אנחנו גם רואים, בואו נראה את פרק למד א' שמתאר את נפילתו של שאול ממש, בהרי על גלבוע, שם הפסוקים מפורשים. ותכבד המלחמה אל שאול, וימצאו המורים אנשים בקשת. ואם לא בטוח שכך כתוב, ויחל, פחד, ויחל מאוד מהמורים. מהמורים. גם ליונתן יש קשת. במחר חודש, כשדוד מתחבא בסלע, בשדה, אז הוא מסכם עם יונתן הסכם. נכון, אם תראה את החץ עד לפה, סימן שאני יכול לחזור. אם תראה את החץ קדימה, סימן שאני לא יכול לחזור. בני בנימין הם בליסיטים, קשתים, נכון, בפילגש בגבעה כתוב שמבני בנימין יש 700 איש יתר יד ימינו, כל זה קולע באבן אל חוט השערה ולא יחתי. שאול נמצא כל הזמן עם החנית שלו, גם חנית תהיה לטווח ארוך. נכון, כשדוד מנגן עליו בשביל להעביר את הרוח הרע, אז הוא מנסה להשחיל אותו עם החנית. מה הוא עושה עם החנית כשהוא שומע מנגינה? הוא כל הזמן עם החנית. כשהוא מרודף אחרי דוד, אז הוא ישן במרכז המעגל, והחנית מעוכה מתחת לראשו. שאול נמצא עם חנית כל הזמן, ויונתן נמצא עם קשת כל הזמן, אבל כל הזמן זה מתקדם. אתם יודעות שהטנקים של מלחמת העולם הראשונה נראים כמו הסיר שמבשלים איתו חמין בישיבה, ולא כל כך כמו טנקי המרכבה של צה"ל, וזה כל הזמן רץ קדימה, זה רץ קדימה, והטילים רצים קדימה, קדימה, אחורה, אני לא יודע לקרוא לזה, אבל אמצעי המשחית עולים ורבים. אז הפלישתים המציאו משהו, ששאול בתור לוחם מקצועי, בתור אסטרטג עליון, מסתכל ואוסף את נתוני המודיעין, ואומר, הלך עלינו, ויראה וחרד דיבו מאוד. אז זה לא פחד אישי, אם צריך, אנחנו לא רוצים למות, אנחנו רוצים לקדש את שמך בעולם, כשם שמקדשים אותו שמרום. אבל חס חי חס ושלום, לפעמים אנחנו גם חס וחלילה חס שלום שהשם ישמור על עמו ישראל, שזה לא יקרה. אז הנה, אז הקדשתי את השיעור לעילוי משפחת, לעילוי נשמת משפחת סלומון, ואתמול הייתי בהר הרצל, והיה שם שלוש אזכרות. אזכרה אחת לברכי שור, תלמידי היקר, שנהרג לפני שלוש שנים בצוק איתן. וליד זה הייתה אזכרה של רועי קליין, שנהרג באותו יום לפני 11 שנה. וליד זה הייתה אזכרה של חגי לב באותה שעה, שנהרג לפני 15 שנים ברצועת עזה. אז אנחנו לצערנו הרב, שהשם ישמור ויגן על עמו ישראל ופוס סוכת שלום, עלינו שלא נדע עוד את הכאב הזה, וכל האבל יהפך במהרה לשמחה ושמחה. אבל אם צריך, אז יש גם היום הר הרצל לצערנו וגודל הכאב. אנחנו רוצים לקדש שמחה בעולם, בטח בעולם הזה. ולכן שאול רואה, והוא דואג מאוד, זה לא אני אמות באופן אישי, שזה גם לא נעים כל כך ברוב המקרים. זה מה יהיה על מדינת ישראל? מה יהיה מלכות השם? מה יהיה? מה יהיה אם לא יהיה צהל? מה יקרה אם צהל יפסיד? זה דבר שלא יכול להיות. ולכן ויראה אחד ליבו, אז הוא עושה משהו לא כל כך רצה לעשות כל החיים. מה הוא עושה? אני מדבדב בחזרה לפרק כ"ח. וישאל שאול באדוני, ולא ענהו אדוני, גם בחלומות, גם ההורים בנביאים, לא ענהו. כל ימי חייו של שאול הוא לא כל כך רצה לשאול בנביאים. מדוע? משום שהוא האמין שבגאולה דרך הטבע, הוא האמין, כמו שאמרתי, לא באובות ולא בעידונים בטוח, ולהבדיל לפי הבדלות, אפילו לא בנביאים. אלוקים נתן לי את היכולות למצוא את התשובות לבד. אז הייתה מערכת יחסים מסובכת עם שמואל. אבל עכשיו אין לו ברירה, מה הוא יעשה? הוא לא יודע מה לעשות. הוא השיב את טובי התחבולנים והטקטיקנים והאסטרטגיים, והם לא מצאו מה לעשות. עד שהוא עושה את מה שהוא לא חלם בחלומות הכי שחורים שלו שהוא יעשה. ויאמר שאול לעבדה, בקשו לי אשת בעלת אוב, ואלכה ואשלי אבד ראש בה. ואמרו עבדה ולאב, אני אשת בעלת אוב ואין דור. אין דור זה קיבוץ, היום קיבוץ אין דור, קצת דרומית לכפר תבור. טווח הליכה לאנשים עם כושר גבוה, הם עוקפים את המחנה הפלישתי, ומגיעים לאשת דור. איזה השפלה, איזה חילול השם, זה תועבות הכנעני, זה דבר סנו נפשו, תועבת השם וסנו הנפש של שאול. אבל אין לשאול ברירה, פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה חוץ משלוש עבירות, וזה פיקוח נפש של כלל ישראל, זה לא פיקוח נפש שלו. למען הצעה כלל ישראל, אז הוא נכנס לתוך מדמנה ורפש, לתוך מקום עלו ומכוער, אבל אין לו ברירה, והתחפש שאול ולבש בגדים אחרים, והלך מול שני אנשים עמו, ועבור אל האישה לילה. אומר המדרש, 2, א', ויבוא לשאלה, וכי לילה היה? מלמד שהייתה להם אותה שעה אפלה כלילה, מלחמות באביב ובקיץ. כששאול הלך מהגלבוע לעין דור, השמיים היו תחולים, השמש זרחה, הכל היה ירוק, פרחים פרחו, ציפורים צייצו, ואולי גם פרפרים.
גם למה פלי אוף.
ואני לא מבין גם למה הפלישתים לא ניצלו את ההצלחה. ממש לא מבין. עכשיו אנחנו, בעקבות חז"ל, אנחנו נקרא את הדברים ששמואל אומר לשאול באוב. באוב, יש לנו כמה מדרשים. זה מקור שתיים. זה מדרשים שמופיעים בהרבה מקומות, אבל בויקרא רבה זה מלוכד ביחד, אז העדפתי להביא את זה מפה. בואו נראה מה אומר שמואל לשאול. אנחנו נתחיל במקור ב', אני מזכיר לכם, מקור ב' זה כששמואל מסביר לשאול למה מגיע לו, מגיע לו. מה הוא אומר לו? למה תשאלנו והשם שר מעליך ויריך? ויעש אדוני לא כאשר דיבר בידי ויקרא אדוני את הממלכה מידיך, ויתנה לרעך לדוד. זאת אומרת, אנחנו יודעים, וכואב לנו מאוד, אתם יודעות, שמאוד קשה לנו להבין את שאול מלך ישראל. שאול מלך ישראל הראשון נראה מבלה שנים רבות ברדיפה אחרי דוד. הוא עושה את זה, הוא לא רק נראה. וזה כואב לנו שמלך ישראל הראשון נלחם על הכיסא שלו ולא קשוב למה שאנחנו קשובים. דוד מלך ישראל חי וקיים, ודוד זה המשיח, ומשיח בן דוד אנחנו מתפללים, וזה כל כך מצער אותנו. דוד כל הזמן מוותר לשאול וסולח לשאול וידו לא תיגע ממשיח השם, אבל ידו של שאול מנסה גם מנסה לגעת בדוד שגם הוא משיח השם. קשה לנו באופן הרדוד השטחי הנמוך, קשה מאוד לראות את גדלותו של שאול. שאול הרי ידע כמונו שדוד נמשך למלך, ובכל אופן הוא לא מקבל את הדין, אבל חז"ל רואים את התמונה קצת אחרת. והיתנה לרעך לדוד, אני קורא במקור 2 אות ב', חז"ל מכניסים לפה של שאול מילים שהם שמעו מתוכו, בסדר? ויתנה לרעך לדוד, אמר לי, זה בארמית, אני אתרגם לעברית, זה ארמית די פשוטה. אמר לי, מה זה? כדוד גבאי, אבל אמרת לי לרעך טוב ממך, וכידוע אתה אומר לרעך לדוד, שאול באלם, כששמואל אומר, לקחתי את הממלכה מידך, ונתתי לרעך לדוד, שאול אומר, אני לא מאמין, לא מאמין, כי בפרק תתווה, אחרי שהתנהגתי בעמלק, איך שהתנהגתי, אתה אמרתי לי משהו אחר לגמרי. אתה אמרת שהשם לוקח לי את הממלכה, ונותן לרע הטוב ממני. מה פתאום דוד? איך הגעת לדוד? ככה שואל שאול, ואנחנו כולנו נענה לו מה? דוד, זה רעך הטוב ממך, מה? מה אתה מתפלא? מה החידה? פעם אמרת לי, הטוב, רעך הטוב, עכשיו אתה מייס דוד. איפה יש פה סתירה בין הדברים האלה בכלל? אבל שאול רואה בזה סתירה. שאול מופתע לחלוטין. דוד? אז קודם כל, בכל השנים ששאול רדף אחרי דוד, אז הוא לא העלה בדעתו ששאול משך אותו למלך. קודם כל. אבל אומר, דוד, ששמואל, אני אעשה את זה הרבה פעמים, ואתם תנסו להבין לפי הרצף. אני מקווה שאני לא אעשה את זה. אמר לשאול לדוד, שוב זה כתוב בין הפסוקים, אבל זה נמצא שם. כדוד גבאי, כשהיית איתי, היית אומר לי, אמרת לי רחת, עכשיו אתה אומר לרחת דוד? אומר לשמואל, תשמעו איזו תשובה מדהימה, מפתיעה של שמואל. כדוד הגבאי, כשהייתי איתך אז בפרק תתוו, הוונה באלמה דשיקרה, הייתי בעולם שלכם, עולם השקר, ופחדתי ממך שתהרוג אותי, אמרתי לך מילים של שקר. עכשיו אני בעולם האמת, אני לא אשקר יותר. אני לא מפחד ממך. זאת אומרת ששמואל אומר מה? כשאמרתי רעך טוב ממך, אז מה? זה אלמה דשיקרה. זה אלמה דשיקרה. אתה, מה שמואל אומר לשאול? אתה יותר טוב מדוד. זה מה שהוא אומר לו. אנחנו לא עושים תחרויות. אנחנו לא אומרים מי יותר ממי. אבל פה שאול שואל, אז שמואל אומר לו, אין מי שטוב ממך. אין דבר כזה טוב ממך. דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד זה מלכה משיחה, אין דבר כזה יותר טוב משאול. זה הפסוק הראשון שניפגש בו כשנראה את שאול בפרק ת'. ואיש מבנימין שמו קיש בן בן בן, ולא איש הוא שמו שאול, בחור וטוב, ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, משכמו ומעל הגבוה מכל העם. בחור וטוב ואין איש מבני ישראל טוב ממנו, זה נכון לפחות על הדור שלו. לפחות על הדור שלו, אבל בפשט של הפסוק זה מה? זה מבני ישראל, זה בכל הדורות כולם. אין איש מבני ישראל טוב ממנו. אין דבר כזה רעך טוב ממך. מתי חזל, זה חזל, מתי הם אומרים את זה? ברגע העלוב והאומלל של שאול, כשהוא בתוך העבירה, כשהוא בתוך הלילה, כשהוא חוטף עכשיו ביקורת קשה ונוראית משמואל, שמתיח בו, שמגיע לך, אתה תמות. אבל דוד יותר טוב ממך? על מה זה שיקרה? והעולם הזה הייתי אומר לך, דוד, היית הורג אותי, והיה אסור לי למות כי היה לי הרבה תפקידים, אז הייתי צריך להתחשב בכל מיני דברים בשביל, אבל בעולם הזה חלס, אני לא בפוליטיקה, בעולם הזה, הכוונה בעולם ההוא, בשביל לא בעולם הזה, זה, אני אומר לך את האמת, ראיך, אבל אתה, דוד, לא יותר גדול ממך. ממש לא גדול. בואו נקרא עוד אולי. את כל המקורות, בואו נעבור. ויתן השם גם את ישראל עמך ביד פלישתים. אתה ובניך, אמי, ויתן ישראל גם את ישראל עמך ביד פלישתים. אמר לו, ולט לי למערק. שאול אומר לשמואל, אולי אני אברח? אמר לו, אם אתה אברח, אתה תנצל, משתזיב. אתה יכול לברח, יהיה בסדר. אמר לו, ולט לי למעבד סדרי קרבה. טוב, אני לא אנצח את הקרבה, אני אעשה כל מיני תרגילים, אולי איזו קבוצה קטנה, חפק, משהו. אם תעשה תרגילים, אתה תסתדר. ברם, אבל אם צידקת עליך את הדין, אם אתה מקשיב לי, והוא הולך לקרב הזה, הולך אל מותך הבטוח, למחר אתה ובניך אימי. מה זה אימי? אתם כולכם מכירות את המדרש הזה. מחר אתם תמותו, אבל תהיו אימי. כדאי מאוד להיות עם שמואל ביחד בעולם הבא. זה מקום מצוין. תסתכלו במקום 5. תלמידיהם של רבי אימי ואבי צידוני בשם שמואל בר נחמן, חביבה מיתתו של שאול יותר מחייו. שבחייו לא נאמר מתה ובניך אימי, ובמיטתו נאמר ומחר אתה ובניך אימי, אימי בתוך מחיצתי, ושאול, שמואל באמת מסודר שם בגן עדן למעלה. גם בעולם הזה הוא היה במקום טוב מאוד. אבל המדרש הזה, למה כאן הוספתי את מקור 5? כי מקור 5 מדגיש, זה לא שלמרות הרגעים הקודרים בסופו של שאול, הוא יהיה בגן עדן. בזכות הרגעים הקודרים בסופו של שאול, הוא יהיה בגן עדן. ככה מציג שמואל, ככה חזל שומעים. בתוך דברי שמואל, אם אתה תלך לקרב מחר, אם לא תברח ולא תעשה פוילשטיק, אם אתה תלך, אתה תמות, הבנים שלך ימותו, צבא ישראל ימות, ובזכות זה תהיה איתי בגן עדן. אתם יודעים שאי אפשר לגן עדן בתור צ'ופרים, בתור פרוטקציות, בתור עבודה, זה אמיתי גן עדן. אם אתה הולך לקרב, אז אולי כמעט, אני אגיד עכשיו משהו שעוד עשוי להגיד, אבל אני אגיד, אולי הלוואי שאני אזכה להיות במחיצתך, יכול להיות ששמואל אומר לשאול. למה? כי תעברו למקור A, ותראו למה. אמר רבי שמעון בן לקיש, רש לקיש, באותה שעה אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, שאול יודע שהוא ימות, ובניו ימותו, ומחנה ישראל ימות. והוא עושה מסדר בבוקר, ואומר לכולם להיות מוכנים, וכולם נלחים לקרב, וכולם ימותו, ושאול יודע שכולם ימותו. והוא שולח את חילותיו להסתרר. אמר הקדוש ברוך הוא למעשר מאחי השרת, בואו ראו בריאה שבראתי בעולמי וצורה שצרתי בעולמי. אתם זוכרים אז ששאלתם אותי, בשביל מה לך לברות הדבר הזה? אתם זוכרים על אחי השרת ששאלתם אותי, מה האנוש כי תזכרנו? אתם ידעתם יצר הרע והורמונים ותאוות ותסבוכים וחרדות וקנאה ושנאה ותחרות. אתם לפני שכתבו את העיתונים ידעתם בדיוק את השטויות של המין האנושי? אז בואו, בואו תבינו למה כל זה היה כדאי. בואו תראו כמה אתם קטנים על הדבר הזה. בואו ראו בריאה שבראתי בעולמי וצורה שצרתי בעולמי. בנוהג שבעולם, אדם הולך לבית המשתה, אינו נוטל בנם עם מפני מראית עין. אתם יודעות, התמונות היפות של כל המשפחה הזה בחתונה, ככה כולם לובשים את השמלות ואת הבגדים היפים, אז בשביל שלא יהיה עין הרע, ככה הם ייסו מפה והם ייסו מפה. בנוהג שבעולם. וזה יורד למלחמה, ויודע שהוא נהרג, ונוטל את בניו עמו, ושמח על מידת הדין שפוגעת בו. אז רבי שמעון בן לקיש לא היה בשמיים למעלה, אבל הוא יודע שזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למלאכים. אתם כאלה קטנים עליו, כך אומר הקדוש ברוך הוא. תסתכלו, ותראו איך שאול עורך את חילותיו על מורדות הר הגלבוע, וכל מלאכי השרת נעמדים ומצדיעים ועוברים לדום. ולכן אני מרשה לעצמי להגיד שגם שמואל ביחד איתם, שמואל כן יודע מה הקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת, שהוא יודע שהוא ימות, הוא מוכן למות למען קידוש השם, אבל הוא לא רוצה, והוא לא רוצה שהבנים שלו ימותו, והוא לא רוצה שהצבא שלו ימות, והצבא שלו זה גם הבנים שלו, ועל כל אחד כאב לו מאוד, אבל שמואל אמר בנבואה מאת השם שזה מה שהוא יעשה, הוא יעשה. אבל השאלה הגדולה שלנו היא למה? בסדר, הוא גדול וקדוש ונדיר, אבל למה? למה שהם ימותו? למה? ומה יהיה על מחנה ישראל? רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר, מלמד שהראו הקדוש ברוך הוא למשה דורדור וחכמיו, דורדור ונבוניו, דורדור ודורשיו, דורדור ושופטיו, דורדור ושוטריו, דורדור וכהניו, דורדור ולוויו, דורדור ומלאכה, וכיוון שהראו לשאול מלך ישראל, נופל בכם ואמר לפניו, ריבונו של עולם, כך הוא כבודן של בניך? מלך שנופל עליהם תחילה, מתאבד, נופל בחרב? אז התשובה היא מה שהתשובה, אבל רבי יהושע דסכנין ברור לו, מאיפה הם יודעים חזה? יש להם רוח הקודש, נכון, הם רואים בפסוקים רבדים פנימיים, שאם נתאמץ אפילו קצת, אז נראה גם אנחנו את הרבדים הפנימיים האלה. אומר לו שמואל, הוא מעמיס עליו צרור של חבטות, אומר לו מגיע לך, אתה השם, הקדוש ברוך הוא החליף אותך, אתה לא זה, אבל בתוך זה, בתוך הפסוקים האלו, אמי, אתה תהיה אמי מחצי, בתוך הפסוקים האלה אתה יותר טוב מדוד. אני לא יודע, באמת אני לא יודע להסביר את ההשוואות האלה, אבל אני יכול לקרוא במקור שלוש. זה חצי נסתר, חצי נגלה, אולי שלוש טובי נסתר וכמעט בכלל לא נגלה, אבל ככה הרב קוק כותב, ששאול היה יותר גדול מדוד. בגובה הוא בטוח היה יותר גבוה, אבל לא לזה הרב מתכוון. הרב מנסה להסביר פה למה שאול נענש. אתם יודעות ששאול נהרג פה בגלבוע, בגלל שהוא לא עשה את מה שהשם אמר הוא לעשות בעמלק. למה הוא לא עשה את מה שהשם אמר הוא לעשות בעמלק? כי הייתה לו מחלוקת. התורה אומרת, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. ושאול אומר, שמואל אומר לו למחות את זכר עמלק מתחת השמיים, והוא עושה פלפולים. הוא משאיר את הגג, הוא יהרוג את הגג, אבל רק עוד כמה שעות. הוא משאיר את הצון והבקר. למה הוא משאיר את הצון והבקר? הוא יהרוג גם אותם, לזבוח להשם אלוקיך. אבל זהו, על הגג הזה ועל הכבשים האלה, נגמר הסיפור, והתנה לך לרעך, לא הטוב ממך, הפחות טוב ממך. למה? הרב קוק מסביר פה ששמואל אומר לשאול, אתה יותר מדי טוב, אתה טוב מדי, אתה נשמה שהעולם הזה קטן עליה, משום שככה גמרא מסבירה. למה שאול לא עשה בדיוק את מה ששמואל אמר לו? כתוב שהוא יצא למלחמה, אם אתם זוכרות, סליחה מפרק תתוו, כתוב לו, וירב בנחל. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בו. מה זה וירב בנחל? וירב בנחל, הפשט הוא שכדי להילחם בנוודי המדבר, צריך לתפוס להם את מקורות המים. בסוף הם יצאו מאחורים ויגיעו לשתות מים, ואז נטפל בהם. אבל המדרש, הגמרא אומרת משהו אחר, שהוא למד קל וחומר מעגלה ערופה, שגם עגלה ערופה עושים בנחל איתן. אם על ארוג אחד התורה כל כך מצטערת, וצריך להביא לעגלה ערופה ואת זקני בית דין וחפר לעמך ישראל, אז כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה. סימן שהשם לא כל כך אוהב שהורגים אנשים. ככה הגמרא אומרת. שואל הרב סולובייצ'יק, הרב אהרון סולובייצ'יק זצ"ל, שבמקום לעשות כאלה פלפולים וקל וחומרים, תלך לעשרת הדיברות, וכתוב שם שהשם לא רוצה שירצחו אנשים, אם זה מפתיע אותך. כתוב לא תרצח. מה זה הפלפול? אז אני קצת בגמרא עכשיו, מי שרוצה לעשות הפסקה לשתי דקות, זה הזמן. אז הוא עונה ככה, שלא לרצוח זה לא צריך. זה ברור שלא לרצוח. אתם יודעות, הגאונים כותבים, אין דבר כזה תינוק שנשבע בדין לא תרצח. חס חיה, תינוק שנשבע, לא ידע שהוא יהודי, אז הוא לא ידע שמחכים שש שעות במבשר חלם. אנוס, אבל אין דבר כזה, אני גדלתי בדאש וחשבתי שמותר לרצוח. זה לא עובר מסך. זה לא. כל בן אדם שיש צלם מוקים יודע שאסור לרצוח. לא צריך ללמוד זה פלפולים. אז מה אומר הרב סולובייצ'יק? הוא אומר ככה, זה שאסור לרצוח זה ברור, אבל יש כאלה שמגיע להם למות. יש כאלה שלפי ההלכה הורגים אותם. הקם להורגך, השכם להורגו. ההרוג הזה בעגלה ערופה, זה הגמרא, לפי הגמרא יוצא, שזה מישהו שלא הייתה ברירה, היה צריך להרוג אותו, בגלל שלא הביא לו אוכל ולא ליוו אותו. אז הוא היה במצוקה, הוא רצה להשיג לחם, אז הוא תקף מישהו, וזה שהרג אותו בחסר הכל להתגונן. מותר להתגונן למרבה ההפתעה, חובה להתגונן. הקם להורגך, השכם להורגו, ולכן היה צריך להרוג אותו, ולמרות זאת זה מאוד כואב לנו. זה מה שהוא למד משם, הוא למד שגם מי שגם את המלאק צריך להרוג, נהרוג, צריך להרוג, אלוקים אמר, לא מתווכח. אבל בכאב, בכאב, אומר שאול, לא בהתלהבות, בכאב צריך להרוג אותו, ועל זה הוא מפוטר. אז הוא אומר, אנחנו נהרוג להם את הכבשים, אבל בואו ננסה להוציא מזה משהו טוב. נהרוג את הגג, אבל בצורה קצת אחרת. אני לא מתווכח עם התורה. הוא לומד זה מכל וחומר. אתם יודעות שמבחינה הלכתית, זה לא פשוט. משום ש... קל וחומר זה אחד מיוד גמל מידות שתורה נדרשת בהם. וכשיש ויכוח בין יוד גמל מידות לבין נבואה, מי צודק? י' ג' מידות. משום שי' ג' מיד חכם עדיף מנביא, משום שי' ג' מידות זה איך לומדים את משה רבינו. טוב, יש נבואת שעה. בזה גמרתי את הגמרא. אני חוזר למהלך הפרק. שאול לא, דוד לא יותר טוב ממנו. אני נקרא מהר את קובץ ג' למרות שצריך לקרוא אותו כל כך לאט. שאול היה יותר גדול מדוד, ולכן בעצם נשמתו העירה מידת הרחמים גם על המלך. הוא לא יפה נפש, הוא לא עם עקבות מוסריות, הוא לא חסר החלטיות, הוא חיסה והחריט את זרע המלך, גם את הילדים הקטנים שמוארק. זה לא היה פשוט בכלל בדבר השם. אבל הוא העירה משהו אלוקי, הוא באמת הצליח לזהות איזה משהו עמוק, אבל בעולם הזה אסור לזהות את המשהו עמוק הזה. בעולם הזה אנחנו עובדים לפי ההלכה, ואם יש נשמה שהיא גדולה מזה, אז היא לא יכולה להיות, אבל זו היא מידה שהיא רק מכשרת מלוכה, זה לא יכול להיות מלך. בעולם הזה יש סיבוכים, בעולם הזה יש מורכבויות, בעולם הזה יש רמאים, גנבים. אם למישהו יצא פה להיות בעולם הזה, אז הוא מבין טוב מאוד על מה אני מדבר. ויש נשמות עליונות, הן באמת נשמות עליונות, אבל הן לא בשביל להנהיג את העולם הזה. אי אפשר לחיות בלי נשמות כאלה, כך הרב כותב. אי אפשר. חסידי עולם צריכים להיות בכל דור אוחזים במידותיו של, של אברהם אבינו. הם מוצאים את הטוב בכל מקום, תורת חסד על השונה, אבל זה לא מלך, אנחנו לא עושים תחרות מי יותר, אין יותר טוב משאול, ככה אלוקים אומר, אבל הוא לא יהיה מלך. זה לא עונש במובן הזה שנו נו נו אתה אגואיסט וקטן, מה פתאום? זה סדרי הנהגת כלל ישראל, זה אתה לא תהיה מלך, ולכן מה? ולכן אתה צריך להיות דוד. אנחנו חוזרים לשם, אבל דוד לא פה, אבל אני רוצה שתמות, למה? שמואל רוצה שדוד ימות, או למה השם רוצה שדוד ימות? בגמרא כתוב שלפעמים עושים את זה בכוונה, אבל אני לא עושה את זה בכוונה. מה? אני אומר, יש לי איזה דיסלקטיקה במוח, קופצים לי שמות מפה, מימין, משמאל, אתם תהיינה חזקות ותעשו את החשבון לבד. למה שאול רצה להרוג את דוד? הוא אלטרואיסט, הוא פי מיליארד יותר מאלטרואיסט. הוא משיח השם. מה זה אלטרואיסט? בגלל שדוד מורד במלכות, מה זה? בגלל שדוד הוא, עם כל הכבוד, הוא מנסה להיות מלך ישראל. אני צריך להיות מלך ישראל, הקדוש ברוך הוא אמר לי שאני מלך ישראל, ולכן האחריות שלי והתפקיד שלי להגן על עם ישראל. מה זה? זה לתת לי את החביתה? את החביתה הוא ויתה, אפילו את הפיצה הוא הסכים לתת לדוד. הוא נתן הכל, אבל יש לי, הקדוש ברוך הוא מינה אותי להיות מלך ישראל, וזה לא חלוקה לאנשים חמודים. אני בצער רב ויגון קודר, בזעזוע נוראי, אני מעדיף להרוג את עצמי, אבל אין לי ברירה, אני אחראי על המדינה הזאת. אני אחראי על, מה זה המדינה הזאת? זה יסוד כסי השם השם בעולם. אני יודע שדוד לא, ששאול לא נראה טוב, אבל הוא גם לא ניסה להיראות טוב, הוא ניסה לעמוד מול אלוקים, ולפעמים זה לא נראה טוב. וכיוון זה לא נראה, אז הוא רדף, כן, הוא רדף ורדף ורדף, והדבר האחרון שעניין אותו זה הכבוד האישי שלו, לא היה לו דבר כזה בכלל בלקסיקון של המחשבות שלו. אבל יש לי אחריות, ואני חושב שאני, אני לא חושב, אלוקים אמר לי, שאני אעשה את זה הכי טוב, ולכן אני אחראי להיות זה. עכשיו אתה מספר לי, פתאום שדוד, ועוד אומר לו שאול, שמואל דוגרי, בגלל שאתה יותר טוב ממנו, לכן מה, לכן אתה לא תהיה מלך. כן, יש כזה דבר. יש כזה דבר שמישהו יותר טוב... אני נותן דוגמה לא קשורה לגמרי, אבל קשורה קצת. אני לא זוכר את השמות בדיוק, אולי יתום קראו לו, שמינו אותו להיות ראש המוסד. מישהו בשם יתום, פיתרו אותו אחרי כמה חודשים. פיתרו אותו כמה חודשים, אחרי כמה חודשים. למה פיתרו אותו? כי הוא לא מספיק מנובל, ככה אמרו. לא, ראשי המוסד הם צדיקים, הם לא מנובלים בכלל. אבל נגד מי הם נלחמים? נגד היצורים הכי מכוערים וזוועתיים ופרקים. פסיכופטים וסוטים שיש בעולם, אתה צריך לעמוד מול החיזבאללה ומול איראן, ואני לא אגיד פה עוד שמות מכוערים, ואתה צריך להיכנס לתוך המוח שלהם, ולחשוב איך הרשעות והבוגדנות הכי גדולה, אתה צריך איזה מישהו כזה שיוביל מולם, ואם יש מישהו שהוא... הם לא מנובלים, אבל הם לא מסוגל לחשוב כמו המנובל לאדמות, אז הוא לא יכול לעמוד בראש המוסד. לא, דוד המלך הוא קדוש וטהור חס וחלילה, אנחנו לא עושים פה תחרויות. יש תפקיד, דוד מלך ישראל חי וקיים, רוח אפינו משיח השם. מה זה דוד המלך? אנחנו מתפעלים, בתשעה באב יש לו יום הולדת בעזרת השם למשיח בן דוד, ודאי שאנחנו מצפים מישוע. אני לא עושה תחרויות, אני רק מנסה לומר שהרגעים האלה שנראים רגעים קודרים ואפלים ונוראים, שמעברים ביקורת קשה על שאול בתוך פשט הפסוקים, בעיני חזל המנגינה היא אחרת לגמרי, והיא צובעת בצורה אחרת לגמרי, לא רק את הרגעים האלה, גם את כל העבר. את כל העבר. אז בשביל מה שהם ימותו בקרב הזה? בשביל מה? אז שאול וחילותיו יוצאים לקרב הזה, והקדוש ברוך הוא וכל צבא השמיים עוברים לדום, והמלאכים מרגישים כאלה קטנים לידם. ומי עוד עובר לדום? שמואל הנביא וגם רב שמעון בן לקיש, וגם אני הקטן עובר לדום. ומי עוד עובר, מי לא עובר לדום? מי שם צועל ופורע ומתעלל בגופות ומתעלל? פלישתים! כי זה מה שפלישתים יודעים לעשות מצוין. ללעוג ולהשתולל ולראות את שמשון מנוכר העיניים ומגולח השיער מגשש שם את דרכו בין העמודים והם כולם על הגג. זה מצחיק כל כך, טיפוסים מסובכים ואפלים, זה עלול להצחיק אותם. זה הפלישתים, זה מה שטוב לפלישתים. כשרע לנו זה עושה אותם שמח. סוג של עיוותים שקיימים בעולם, זה הפלישתים. אז הפלישתים הם מאושרים, יש להם קשתות כאלה, שנראה כאילו המגנים הישראלים לא נגלו בשמן, הם נגלו אבל זה מפצח אותם, וישראל בעלייה, אבל לא אכפת לפלישתים שהם בעלייה, מכיוון שלא הם רודפים, החיצים רודפים, והם הורגים את כל איזה פריירים הישראלים האלה. תברחו, כמו עכברים תברחו. אבל במקום לברוח, הם מתאבדים כמו לוויתנים כאלה, עולים על החוף, עוד הרוג ועוד הרוג, והנה הנסיכים, והם מתקרבים על המלך, והמלך לא... ואף אחד לא בורח, איזה צחוקים, הורגים את כולם ורוקדים ברוע שלהם, צוחקים על משבטנו, רוקדים על הדם, מה זה צוחקים? ועמוק עמוק בתוך הלב, גם להם יש צלם אלוקים, ועמוק עמוק בתוך הלב, גם הם יודעים שהמלאכים עברו לדום, ועמוק בעמוק בתוך הלב, אבל איך זה יכול להיות? הרי אנחנו דאגנו שהצבא הישראלי ידע שיש לנו קשתות שהם לא יכולים להתגונן מפניהם, ידענו את זה, אז למה הם לא ברחו? הם מאושרים, איזה כיף שהם לא ברחו, איזה צחוקים שהם לא ברחו, בוודאי, בוודאי, חגיגות והילולת וזיקוקים, כמו אני לא יודע מה, אבל בסתרי הלב, בעומק, יש להם חידה גדולה ולא מובנת, אז למה הם לא ברחו? למה? למה הם הולכים לקראת מותם? למה? אז הרב קוק מסביר במקור 4. על בסיס גמרא מסכת יומא, אבל בעיקר בגלל הפרק שלנו אני חושב. הגמרא מסכת יומא אומרת, הפסוק שמפגיש אותנו בשאול המלך בפרק י' ג' פותח ככה, בן שנה שאול במולכו. אתם כולכן יודעות היטב ששאול לא היה בן שנה במולכו. למה? באיזה גיל הוא חיפש את האתונות? בגיל 4 חודשים? הוא לא היה בן שנה במולכו, נכון? הוא לא היה. גם יש לו 3 בנים, הוא לא הספיק ללדת אותם ב... זה עוד לפני הפעוטון. הוא לא היה בן שנה במולכו, בקיצור, הוא לא היה בן שנה במולכו. אז מה הפסוק אומר בן שנה שאול במולכו? אומרת הגמרא, במסכת יומא, שלא טעם טעם חטא כתינוק בן שנה. זה לא לפני בר מצווה, זה נקי, טהור, צח, לגמרי רוחנית, נקי, נקי, נקי. לא שילד קטן כבר הספיק לעשות כמה שטויות, לפעמים הוא יכול להיות שיציק לאחים שלו, אבל הוא קטן, לא, הוא לא הספיק כלום. אומר, אני לא בטוח שאני זוכר מי אמר, אז אני מפחד להסתבך, אני לא אגיד מי אומר. מקשה אחד האמוראים, ואימה, אולי יש לי פשט אחר בפסוק, מה? ואימה מלוכלך בטית וצועה כתינוק בן שנה. אולי, איך נגיד, אולי הוא עם טיטול. בן שנה זה דוגמה למי שלא חתם מימיו, בן שנה זה דוגמה לאחד שלא יודע לשמור על ההגיינה שלו. מי אמר לך שהפסוק הוא כזה גדול? ככה הוא חשב בליבו, אבל אמינה. אך זה לי סיוטה בחלמה, זה בארמית אבל הבנתם נכון? סיוטה, סיוט, זה בכל השפות. ובלילה היה לו לילה כזה, וואי וואי וואי, הוא לא ישכח את הבעוטי החלומות שלו 4 שנים, והוא הבין בדיוק על מה הוא חטף את החלומות האלה, אז הוא קם בבוקר ומבקש סליחה משאול. הוא אומר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש. סליחה? שאול, סליחה? על זה שהעליתי אב האמין כזאת במוחי, שהפסוק בא לבקר אותך. בהי לילה אך ולשוב סיוטה בחלמה. בלילה הבא הוא חלם עוד חלום כזה שכנראה גרם לו. בקיצור, יש חלומות כאלה שהם באמת... אז הוא הבין שהוא לא בסדר, ואז הוא אמר, נעניתי לכם עצמות שאול בן קיש מלך ישראל. כשהוא קרא לשאול בן קיש מלך ישראל, אז הסיוטים הפסיקו. אומר הרב פה במקור ד', ישנם צדיקים נוראים כאלה. מה זה נוראים? נוראים זה מפחידים. אני לא יודע מה השעה. עוד 10 דקות. נוראים זה מפחידים. מפחידים הוא פחד יצחק, מפחידים בקדושה שלהם, לא בזה שהם יודעים להרביץ למישהו. זה באמת פסקאות שצריך לשבת עליהם שעות. אני רץ בגלל הקשר לפרק שלנו, בסדר? שאפילו כשפוגמים את המידות הרעות שלהם, גם כן ממעטים בזה את הדמות של הקדושה העליונה. יש צדיקים עליונים כאלה שאפילו דברים שנראים לכם גרועים, אפילו דברים שנראים לנו מידות רעות להם, אסור לקמת אותם, אסור לצמצם אותם, אסור לקופף אותם. למה? כי הם בתי מקדש מהלכים כאלה, כי הם כמו הר סיני, הם סנה בוער באש, הכל בהם אלוקי, הכל, ואסור להם לצמצם את עצמם. מפני שכבר נתמתק אצלם מרוב קדושה והשגה אלוקית גם שורש הרע. אז גם דברים שנראים לכם רעים, אנחנו לא מבינים אותם בכלל, הם נראים פני אדם רגילים, ואפשר לצלם אותם מצלמה, אבל מה שחי בהם זה לבת אש קודש שלא קשורה לעולם הזה. והם כשהם מקפפים את עצמם, והם מבטרים, והם סולחים, הם בעצמם פוגדים, פוגמים הם, כשעוברים על מידותיהם. כשמבטרים, אז הם מגזיקים לכל העולם כולו, וזאת הייתה מידתו של שאול. אלא שנימה ממנו, מידות קדושתו, הוא לא הבין את מדרגת הקדושה שלו. טוב, זה פסקאות שמסבירות הרבה פרקים בשאול, אני רוצה להתמקד בפרק שלנו. והיה נחבא אל הכלים ומחל לכבודו, והוא באמת בן שנה בלא חטא, ועומד במלכותו, גם כשמלכות בית דוד קיימת. במדרגתו העליונה של למעלה מהמידות, נקרא שהוא בן קיש מלך ישראל. המלך שלנו זה דוד. דוד מלך ישראל חי וקיים. לכתחילה ידענו שזה מזרע בית יהודה. אז מה זה שאול בן קיש? שאול בן קיש מלך ישראל. גם היום צריך לקרוא לו מלך ישראל. מה, שאול נעלב, לא קראת לי מלך? אני אראה לך לחלומות מפחידים. קראת לי מלך, לא קראת לי מפחידים. אז הרב מסביר פה את מה שכתוב בפשט הפרק שלנו. למה פלישתים לא ניצלו הצלחה? והתשובה כתובה בתוך הפרק. מפני משום שהפלישתים היו צריכים, הפלישתים ניצלו הצלחה. הם השתלטו על עמק ישראל ופתחו ציר תנועה לכיוון הצפון. הם הרוויחו כסף. אבל למה הם לא ניצלו יותר? כי כשהם פשטו על החללים, כשהם מילאו פיהם בשחוק של שיקורים ולעגו להרוגים הישראלים, הם הבינו שהם הפסידו בקרב הגדול. כי לפני כמה שנים לא הייתה מלכות בישראל. כי כל ספר שופטים יש המון מאות אלפי ישראלים נאמנים, טובים, חמודים, צדיקים, אבל אין מלכות ישראל. בא שאול והקים את מלכות ישראל. מה זה מלכות ישראל? מלכות ישראל זה סמכות. מרכזית, גוף ריבוני, יכולת לגבות מיסים, יכולת לגייס צבא, יכולת לתת פקודות. נכון? לא נכון. כל זה לא מלכות ישראל. את כל זה שאול נתן לנו. כל זה לא היה לנו בלי שאול. אבל שאול נתן לנו, מה הוא נתן לנו? הוא נתן לנו את הלב. מלכות ישראל זה מדרגת חיים פנימית רוחנית שגורמת לכולנו, אבל לכולנו לדעת שאנחנו גוף אחד חי, שלפעמים האגו שלי יותר גדל, לפעמים יותר קטן, אבל אנחנו גוף אחד חי. פלישתים ידעו שבמאבק החימוש, לפעמים הם ישיגו את המדענים הישראלים, ולפעמים המדענים הישראלים ישיגו אותם. הפלישתים מבינים, אני אנסה להסביר, אני פותח מרחב בשביל להסביר, שאכלנו אותה, הפלישתים אכלו אותה, אנחנו לא אכלנו אותה. שאול בן קיש חי לעולם. אנחנו רגילים להגיד על דוד מלך ישראל וקיים. אבל פה הרב כותב, ועל סמך הגמרא ביומא, שאול הוא מלך ישראל. דוד רק יושב על הכתפיים שלו. שאול עשה משהו שהוא בלתי הפיך מבחינה היסטורית לנצח. הוא בנה את מלכות ישראל. מה זה מלכות ישראל? מלכות ישראל זה כשאני לא חי את עצמי וגם יש לי אידיאלים. אלא קודם כל בתודעה של כולנו לדורות עולם, קודם כל אנחנו ישראלים, קודם כל אנחנו כאלה. ואיך הפלישתים ידעו את זה? איך הפלישתים הבינו את זה? כשהם ראו שהצבא הישראלי יודע שהוא הולך אל מותו, תראו, אנחנו מאוד לא רוצים לקדש את השם במוות, ממש לא. אנחנו רוצים לקדש את שמך בעולם, בחיים, אבל אנחנו אומרים בכל יום פעמיים, ואפילו אומרים את זה באהבה, ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, בכל נפשך אפילו נותן את נפשך, אמן, 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 שלא יביאנו לידי ניסיון, ושאף יהודי לא יצטרך לעמוד בניסיון הזה. אמן, אנחנו מתפעלים, שואפים, מלאי שקיקה, אבל קודם כל אנחנו עומדים מול אלוקים, ואומרים, החיים אהובים לנו ויקרים לנו, אבל יש לנו דברים שיותר חשובים מהקיום הפיזיולוגי שלנו, ורק בזכותם יש לקיום הפיזיולוגי ערך וקדושה. אנחנו לא רוצים למות, אבל יש רגעים כאלה שבא נביא ואומר לו, תמותו בפקודה, ואם תמותו, אתם בניתם פה מדרגה שהיא גדולה יותר מכל מה שבניתם בחיים. משום שצבא ישראל שרואה איך אבוד לו, הוא לא בורח. למה הוא לא בורח? כי זה אבא שלנו, ואם אבא חס וחלילה רואה את הבן במצוקה והוא לא יכול לעזור, אז הוא אומר, מחילה בן, אני לא יכול לעזור, לך תמות ואני אלך לשתות כוס קפה. אין כזה דבר. צבא ישראל הוא זה שאחראי על עם ישראל, ואם המחנה הפלישתי תוקף, אז אין, אנחנו לא נברח, אין, זה לא חלק מהסוגיה, לא נברח, כי אנחנו חומת המגן האחרונה, ואם הסיכויים שלנו להציל זה 0.0001%, אז אנחנו נמסור את הנפש, וזה מה שנעשה, אנחנו לא יכולים להפקיר את עם ישראל, אותנו מינה. אני רוצה להסביר, הצבא של שאול הוא לא צבא כמו בספר שופטים. בספר שופטים נביא תוקע בשופר ומעורר רוח באומה, ואז 100,000 איכרים לוקחים את החרב שסבא שלהם השאיר להם מהמלחמה הקודמת, ובמסירות נפש הולכים מסתערים על האויב. לא, הצבא של שאול הוא צבא של סיירת, צבא של 3,000 לוחמים שגויסו בגיוס קבע, ושילמו להם מזכורות שהם כל החיים התאמנו, והם קיבלו מכוח המסים את המתכות הכי משובחות, את כלי הנשק הכי משוכללים, וגם אם לא קנו צוללות ב1.5 מיליארד דולר, גם אז זה עלה הרבה מאוד, תמיד נשק זה הדבר הכי יקר. הצבא הפלישתי זה לא כל הלוחמים הישראלים, האזרחים הישראלים נשארו מאחורה, אבל הצבא הזה, הגרעין הזה, גרוף המחץ המאומן הזה, שבשריקות ובדגלים ובשנייה הוא ידע לחסל כל כוח שלו בעולם, זה הוא שמד על מורדות הגלבוע, משום שהוא קיים למען מלכות ישראל. אני מנסה לומר ששאול הוא מלך ישראל לנצח, הוא העניק לנו כישרונות אסטרטגיים, הוא העניק לנו נשקים, הוא הקים לנו הרבה דברים, אבל הוא בעיקר נתן לנו את הלב. היה איש אחד בעולם הזה שהאמין בצורה עמוקה ואין סופית שאנחנו עמך בצון מריתך, שהוא ידע את החולשות שלנו, הוא ידע את הבעיות שלנו, אבל הוא האמין בכל ליבו שעם ישראל הוא בנו בכור של הקדוש ברוך הוא, ולכן בעבודה קשה ובמאמצים, מסירות נפש טווח ארוך, אנחנו נתקן את העולם, נתקן עולם במלכות שדי. והוא האמין בלי נס אחד, לא היה לו כל החיים נס אחד, והוא נלחם נגד ניסים, הוא ידע, הוא בוטח בהשם וחסד יסובבנו, מתוך אמונה בהשם, הוא מאמין גם בעצמנו, זה מה שנתן לו האיש הזה, עמוק עמוק בתוך תודעת החיים, שאול, האיש הזה גרם לנו להיות מה? ממלכתיים, לא במובן הפוליטי או הפילוסופי שמדברים היום, אנחנו מלכות, אנחנו ישות אחד, ומי קם לך ישראל גוי אחד, אנחנו גוי אחד בארץ, בטח בארץ, ואת זה פלישתים הבינו שהם אכלו אותה, זה בלתי הפיך, אי אפשר לסובב את הגלגל אחור, אז אפשר לחסל את הסיירות, ואפשר לחסל, זה לא יעזור כבר, את המלכות בעם ישראל אי אפשר להרוג יותר, זהו נגמר, אז מה אם אי אפשר להרוג? אז גם אם יכבשו אותנו, זה יתפתח פה קרב של הנצח. הם לא יצליחו יותר לשבור את התודעה הלאומית בעם ישראל. גם אם יצליחו להשתלט, אז המדענים הישראלים יעברו לעבר ירדן, ויחשבו שם איך להקים גדודים, ומצאי לחימה, ובסוף יחסלו אותנו. פלישתים הבינו שהניצחון שלהם זה בעצם התבוסה שלהם. הניצחון שלהם נתן להם יתרון מסחרי, ציר תנועה לכיוון ארצות הצפון, אבל את הגב, את גב הארץ, יהודה ושומרון, איפה שהתרכז, בעיקר עם ישראל, את זה הם כבר עזבו בשקט, משום ששאול נופל על הר גלבוע, למען שם השם, זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכי בשרת, ראו בריאה שבראתי לעולמי, זה מה ששמואל אומר, אימי במחיצתי ואני לא יודע מחיצה של מי, וזה מה שהשיעור, המורה הזה, אני חושב שקוראים לו רבונה, במסכת יום הוא אומר, נעניתי לכם עצמאות שאול בן קיש מלך ישראל, זה לא איזה אפיזודה חולפת משהו שלא הצליח, לא, מדובר פה איזה נשמה עליונה שהיא לנצח תישאר האבא שלנו, קשה לנו מאוד להבין אותה, מסתכלים עליה בצורה קטנה, מפרשנים אותה בצורה נמוכה, צריך לשאוב איזה גודל מקדושי ישראל, מהרב זצה ומאנשי הסוד כדי לדעת לנתח את המלאכים של שאול, אבל פה זה פשט הפרק, הם נהרגים לא ולא אכפת לי מעם ישראל, בגלל קדושתך וצדקתך אז תיהרג את הזה, אתה מודיע שאני לא יכול לחיות אם ברחתי מהקרב והשארתי מאחוריי את הילדים שלי, את הילדים של הקדוש ברוך הוא, את כיסאות כיסא השם בעולם, ואנחנו בימים כאלה של כאבים וצרות, אנחנו יודעים שבתשעה באב נחרב המקדש, קרו חמישה דברים רעים, בתשעה באב גם נולד המשיח, ואנחנו מצפים ומאמינים ומתפעלים ומקווים שבעזרת השם כבר המשיח לא רק ייוולד, אלא יהפוך לנו השם לוקחים במהרה את הימים האלה ששון ושמחה, ישועה ונחמה וכל טוב סלע.